הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך דברי הרבי מקוצק על פרשת השבוע, פרשת וישב. וימצאהו איש, והנה טועה בשדה, וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? מה תבקש? כלומר, דע מה הנך רוצה. לימד המלאך את יוסף שיחזור תמיד ויפרש את מבוקשו לעצמו. צפויה לו, ליוסף, ירידה מבית תלמודו של יעקב לבין טומאת מצרים, ואין זה דבר פשוט. לכן עליו לזכור תמיד את מבוקשו ואת שאיפתו, מה תבקש? יחרות אותה על לוח ליבו, ובכוחה ישוב גם לקדמותו. אחי זוכר איך אתה ואני על אותו הדשא והחול שיחקנו וגדלנו, והיום בתרמילנו אין אותם ספרים, על ספתותינו לא אותם הפזמונים, אבל בסוף היום לאותו מרום נישא עינינו, כשקשים הרגעים לאותם שמיים נרים קולנו, שינית את מראיך, אשמיע את קולך, אותך אשמע. שלום לכם, בוקר טוב, כף בכסלב היום, יום רביעי, 2 בדצמבר 2015, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות התקשורת, ממשיכה לעסוק בטרור היהודי בענק, ככל הנראה פוענחה ההצתה בכפר דומה ותחת צו איסור פרסום. יש המון רמזים על זה שנעצרו חשודים בפרשה. הנה מה שכותב על כך אבישי גרינצייג, חדשות הבוקר בתקשורת הישראלית. התפתחות דרמטית בחקירת פשיעה לאומנית שמטלטלת את המחלקה היהודית בשב"כ, הוטל צו איסור פרסום על כל הפרטים, כל הפרטים מיד. עדכון על פיגוע בגוש עציון, המחבל חוסל. בחזרה על ההתפתחות הדרמטית בחקירת הטרור היהודי הלאומני. ושוב, עדכון נוסף על ניסיון פיגוע בשומרון, המחבל את חוסלה. ושוב, אנחנו חוזרים להתפתחות הדרמטית על הטרור היהודי שמכה שוב ושוב. בעצם הוא מכה פעם אחת, אבל חוזרים אליו שוב ושוב ושוב. אנחנו נאזן גם הבוקר את המצב ונדבר בהרחבה על, על המצב הביטחוני, על הטרור הלא יהודי, והוא הטרור המשמעותי יותר. הנה מה שקרה אתמול, בסך הכל ביום אחד. למה יום אחד? בשש שעות, זאת הכותרת הבוקר בעיתון, 4 סיכולים בשש שעות. צומת גוש עציון שוב על הכוונת. מאמון אל חטיב, צעיר פלסטיני, בן 16 מבית לחם, ניסה אתמול בבוקר לדקור אזרח ישראלי. הוא חוסל בידי לוחמי יחידה מיוחדת שיבטחו את המקום. ישראלי נוסף בן 35 נפצע מהירי בידו באורח קל. עדים במקום סיפרו שהצעיר שלף סכין ולפתע נשמעו צעקות של מחבל. הלוחמים במקום מיד הגיבו בירי וכאמור חיסלו אותו. וזאת הייתה יריית פתיחה, כן? תרתי משמע, לעוד בוקר של פיגועים. כשעה וחצי לאחר שהצעיר הפלסטיני ניסה לתקוף שוב, שצעיר פלסטיני אחר ניסה לתקוף שוב ישראלים בצומת הגוש, נעצרה הצעירה פלסטינית ליד היישוב אפרת, שלא הרחק משם, בתיק שלה נמצאה סכין והיא נעצרה לחקירה. זמן קצר לאחר מכן הראה פיגוע דקירה נוסף, פלסטינית ניסתה לדקור קצין צהל במחסום ליד עיניו בשומרון, והיא נורתה למוות על ידו. המחבלת זוהתה כמרעם חוסנה, זה השם, נעים מאוד, לא היו נפגעים נוספים. ובסביבות השעה 12 סוכל פיגוע נוסף, הפעם במערת המכפלה, אחרי שצעירה פלסטינית צפצפה כשהיא עברה בעמדת הבידוק של המגנומטר. היא נעצרה לאחר שבתיק שלה התגלתה סכין. במהלך הבוקר התקבלו גם דיווחים על ישראלי כבן 25 שנפצע קל במאפייה בשכונת בית ישראל בירושלים. הוא סיפר לשוטרים שנדקר על ידי בני מיעוטים. באמת התחילו להגיע הודעות אתמול בבוקר על פיגוע בבית ישראל בירושלים, אבל לא. הייתה דקירה, אבל על רקע פלילי. אז אם זה על רקע פלילי זה בסדר, נכון? אם בבית ישראל מישהו נדקרים שם אנשים על רקע פלילי, טוב, לא נוגע אלינו. וטוב, לא צריך להזכיר, כשאנחנו מדברים על הפיגוע הראשון אתמול, על צומת הגוש, אותו נתיב תחבורה שבו רק בשבוע שעבר נרצחה אדר בוכריס, השם מקום דמה, ולפני שבועיים נרצחו 3 בני אדם בפיגוע ירי ודריסה, וכל מה שקורה שם בגוש עציון. ואתמול בתא השטח הקטן הזה שוב ניסיון של מחבל לדקור שם באזור הזה. קלמן ליבסקינד כותב הבוקר שראש הממשלה בנימין נתניהו עשה אתמול הכל כדי לשכנע אותנו שהפרסום על כוונותיו לתת מתנות לפלסטינים לא נכון. הוא הבטיח לא תהיה שום העברה של שטחים לפלסטינים, גם לא של מטר. ועדיין, לעיקרי הסיפור שהביאו השבוע אופר חדד בערוץ 2 ואריאל כהנה במקור ראשון, כל אחד והפרטים שלו, אין הכחשה. והסיפור הוא כזה, המינהל האזרחי עובד על תוכנית שעוסקת בהעברת שטחים נרחבים, כ-40,000 דונם, משליטה ישראלית לשליטה פלסטינית, על מנת להרחיב את שטחה של הרשות. הנסיגה העמוקה ביותר, כך דיווח מקור ראשון, תוכננה להתבצע בעיר חברון, שם יורחבו השטחים הפלסטינים על חשבון שטחי היישוב היהודי. מכיוון שקשה להאמין שבמינהל האזרחי קמה מחתרת חשאית שעוסקת בהכנת שטחים למסירה לפלסטינים, בלי לספר על זה לראש הממשלה ולשר הביטחון, נשארנו עם סיפור שאולי הבהיל את נתניהו בדרך שבה הוא יצא החוצה, אבל סיפור שקשה להתכחש לו. וזה מדאיג, כי הבעיה הכי גדולה של בנימין נתניהו ושל ממשלת ישראל כולה בהתנהגות שלה סביב גל הטרור, שהאויב לא מבין מה אנחנו רוצים. הוא מסתכל עלינו מהצד ומתקשה להסביר לעצמו מה המדיניות שלנו. אנחנו מחפשים להילחם בו, אנחנו מבקשים להגיע איתו להסדר. מה שברור זה דבר אחד, כשמחבל פלסטיני דוקר יהודי בסכין וקורא אחר כך בעיתון שישראל בוחנת אפשרות להעביר לפלסטינים שטחים כדי להגיע לרגיעה, הוא מבין שהטרור משתלם, שהרי לפני 3 חודשים ישראל לא דיברה על שום שטח שיועבר, ועכשיו, אחרי 23 נרצחים, מדברים על זה. וזה מזכיר לי מאוד את ההתנתקות, בלי קשר לסוגיה האידיאולוגית ולארץ ישראל השלמה ולשאר עקרונות שכאלה, כי הרי ברור כשמש שכאשר העזתים ירו עלינו, ואנחנו בתגובה בחרנו לברוח מגוש כתיף, וגם הסברנו במפורש שאנחנו יוצאים משם כדי לא להקיז עוד דם של חיילים, המסר היה שבכל מקום שבו יקיזו חס וחלילה דם של חיילים, משם נקום ונברח. וכשישראל דנה היום במתן פרס לפלסטינים, ועוד בחברון, העיר שממנה יצאו בחודשים האחרונים, בחודשיים האחרונים, ממש, לאחרונה, הכי הרבה רוצחים, המסר הוא שאנחנו חלשים ומחפשים דרך להיכנע. אצל נתניהו, אגב, זה לא חדש, זה בדיוק מה שקרה איתו אחרי הפעם הראשונה שבה נבחר לראשות הממשלה. פתיחת מנהרת הכותל הביאה איתה אז קריאה של יאסר ערפאת לאלימות. הפלסטינים השתוללו, 17 חיילים נהרגו, וזמן קצר אחר כך הגיעה התמורה הישראלית בדמותם של הסכמי חברון. ערפאת הבטיח שקט, נתניהו הבטיח ואף נתן לפלסטינים נסיגה ישראלית מעיר האבות. גם בעניינו של אבו מאזן, לא ברור מה רוצה ראש הממשלה. אם ראש הרשות הפלסטינית הוא אכן ראש למסיתים, והוא אחראי לגל הטרור והרצח האחרונים, אז למה מוכן ראש הממשלה להיפגש איתו כפי שהוא מצהיר? ואם הרשות של אבו מאזן משלמת משכורת בכל תחילת חודש לרוצחי יהודים, וגם קורית בימים אלה כיכר על שמם של מחבלים, אז למה לא לנעול אותו במוקטעה במקום להציע לו להגיע לפגישה? מה מבינים הפלסטינים מכל הבלגן הזה? שיש כאן ממשלה שנחושה להקות בהם כשהם תומכים בטרור, או שיש כאן ממשלה מבולבלת שלא החליטה מה היא רוצה מעצמה. אנחנו יוצאים עכשיו 7:16 להפסקת פרסומות, אחרי ההתוועדות בוקר עם מיכי יוספי, בהמשך עוד קולות מהשבוע בבנייני האומה, שבוע של התוועדויות ושל שירים וניגונים, ונשמע הקלטות מהערב הזה. כל זה בהמשך אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
בוקר טוב וערב ערב ערב, שבת שלום ומוצאי יוטט באב שמח למיכי יוספי.
בוקר טוב ומבורך, אנחנו בחף כסלב, ובאמת אצל חסידים עשו עניין גדול וחגיגה מיוטט וחף כסלב. אז אנחנו...
אז אנחנו לא במוצאי עדיין, טוב?
כן, וכמובן שבכל עת ובכל זמן ראוי לנו לשמוח, כי הלא זה מה שאנחנו עושים, מתוועדים, החבדניקים מתוועדים ביוטט וחף כסלב, לנו כל שבוע ביום רביעי יש התוועדות חסידית.
כן.
וראוי לנו לשמוח על כך. ואני רוצה בעזרת השם לספר לך משהו ששמעתי בהתוועדות בבנייני האומה מהשליח באנטוורפן, הרב שבתאי סלבטיצקי.
כן.
יותר נחמד לפעמים לספר איזה רעיון שעלה במחשבתי, או משהו שקראתי לבד, כמו הילד בגן שהוא רוצה לבד. אבל מה לעשות שמה שהעיר בליבי זה אותו סיפור. אני עכשיו בא לשתף אותך, אבל באמת גם בתור אחד שעורך לעצמך את הפינה, אתה יודע שאת הדברים שאתה מקריא או מדבר עליהם זה מה שנוגע בך, מתוך שלל או ריבוי אפשרויות על מה עוד אפשר לדבר או להרחיב בזמן שמוקצב לך.
נכון.
אז אני אומר, זה בכלל לדעת שגם ציטוטים, כל אחד מאיתנו, מה שהוא מביא לשולחן שבת, מה שהוא מביא לרעה וידידיו, הוא סוג של עורך ש...
אמירה אישית למרות שזה כן. ציטוט. יפה. בדיוק. יפה.
אז מספרים, כך הסבר רב שבתאי, שהיה מנצח איטלקי מאוד ידוע בשנות ה-50, קראו לו טוסקניני.
כן.
במקור מאיטליה, היה בניו יורק, ויום אחד מגיע אליו איזה חבר שרצה לפגוש אותו, לדבר איתו. אז הוא אמר לו, עכשיו אני ממש לא יכול, כי אני מאזין לאיזשהו קונצרט מאוד חשוב שמשודר ברדיו מאיטליה. אז החבר אמר לו, טוב, אני לא אחריע לך, אני אשב לידך ושתיקה. אמר, טוב, בסדר. רציתי להגיד כבר באווירה היידישית, נו, שוין, יכול להיות שגם כך הוא אמר לו. והחבר יושב לידו, וטוסקניני היה מאוד מרוכז בקשב שלו לקונצרט, וככה על פניו הבעת עונג. כשהסתיים הקונצרט, הוא אמר, זה היה טוב, זה היה מצוין, אבל לא מושלם. אז שואל אותו החבר, מדוע תגיד שזה לא היה מושלם? זה אומר, כינור אחד היה חסר.
וואו.
אז החבר מסתכל עליו בתמיה ואומר לו, אתה רוצה להגיד, אתה מאזין ברדיו לקונצרט, סליחה, לקונצרט שמשודר מאיטליה, ובתוך תזמורת פילרמונית שהיא כוללת עשרות כלים, לכן גם יכול להגיע ליותר ממאה, וגם הרבה כינורות, אתה אומר שכינור אחד חסר, איך אתה יכול לשים לב לזה? אז הוא אומר, אני יכול לשים לב, כי את היצירה הזאת אני כתבתי.
וואו.
ושלחו מכתב שם לאיטליה, למנצח, הוא באמת התנצל, ואמר שבאותו קונצרט היה איזשהו כנר שחלה, ולא יכול היה להגיע. אז הסיפור הזה, כביכול, אתה אומר לעצמך, יש תזמורת שיש בה עשרות כלים. מי כבר ישים לב שכינור אחד חסר? אבל כשהבן אדם אומר, אני כתבתי את היצירה, יכולתי לשים לב. קשור אגב, אפשר לקשר זה גם למצוות אקל, ככה הוא אמר גם, שמצד אחד זה השנה הזו זה שנת אקל, השנה של אחרי שנת השמיטה, שכל עם ישראל ביחד, ובתוך הביחד הזה, לכל פרט ראוי לו שיהיה לו את הביטוי המלא, את הייחודיות המלאה שלו, את האור המיוחד שהוא נועד לגלות בעולם. אז המנצח, שהוא כותב היצירה במקרה שלנו, זה תאטר, ריבוני שלא אילום, הוא שם לב לכל כינור שחסר. ואם עולה לנו התחושה, למי שעולה, שכביכול מי בכלל שם לב אליי, אז באמת, כולם שמים לב, כל אחד שבסביבתנו שם לב כשהניגון שלנו כראוי שלו, אבל בוודאי מעל הכל, כותב היצירה, שם לב לחסרונו של כינור אחד.
מקסים.
אז אני מקווה שתוכל לכוון את הכינור. זה היה רק המבוא לסיפור המשלים, וסיפר גם על קונצרט שהיה של הכנר היהודי יצחק פרלמן, שהיה ממש מאמני הכינור הגדולים בעולם.
כן.
ובאחד הקונצרטים, פקע לו מיתר בכינור.
נקרא.
מתוך ארבע...
כן.
נקרא, כן. מתוך ארבעת מיתריה... לא, זה אומר שרבע מהמיתרים לא פעילים. והמנצח קולט את זה, ואתה יודע, זה חלקיקי שנייה שאתה מחליף הבעות פנים תוך כדי התרחשות עם המנצח, ויצחק פרלמן אומר לו, תמשיך. אני ממשיך לנגן גם עם שלושה מיתרים. ובתחילה זה היה נשמע קצת צורם, אבל תוך דקות מעטות זה הפך להיות אחד מהקונצרטים הכי מופלאים שהיו בכל הקריירה שלו, של
פרלמן.
יצחק פרלמן. הניגון הזה עם שלושה מיתרים, שמתוך מה שיש, בתוך הקונצרט שכבר מתקיים, שאומר, מתוך זה אני אוכל להוציא את המיטב. ושני הסיפורים הללו הם באמת השלמה יפה אחד לשני. בסיפור הראשון, כביכול יש איזו הרמוניה שלמה, ושמים לב למי שחסר. זה, כפי שאמרנו, זה עידוד והבנה אמיתית שאין מישהו שיכול להגיד על עצמו מיותר. כל מחשבה שאני מיותר, או אני לא נצרח בתזמורת הגדולה, בהרמוניה המופלאה של ריבונו של עולם, בוודאי ובוודאי שאין לזה מקום. וזה העבודה שלנו, להוקיר את הניגון המיוחד שלנו. וכל אחד, גם אם איננו מוזיקלי, יש לו, גם אם הוא חושב שאיננו מוזיקלי, יש לו את הניגון המיוחד שלו. אני בכלל חושב שכשאומרים על מישהו שהוא זייפן, זה מאוד שיפוטי, פשוט צריך לומר שהוא יצירתי. הוא בעצם יוצר משהו חדש מול המקובל באותו מנגינה. אז זה הנקודה אחת, להוקיר את הניגון האישי שלנו, כל ביטוי שבא מהלב הטוב שלנו, זה אותו ניגון אישי.
אתה יודע, אגב, שאפשר להמשיך, ברשותך, את המשל, ככה, אני חושב, תוך כדי, אם אתה מדבר על תזמורת וקלאסית וכולי, אז תמיד אני, עוד כילד, הסתכלתי על תזמורות שיש את ה... אני אגיד לך, למה הסתכלתי כילד על זה? יש את איש כלי הקשה, שלפעמים מצלצל, נותן איזו דפיקה ב... איך אומרים למשולש הזה? כמו בגן, אתה יודע, צלצל אולי או משהו כזה. כן,
אבל זה... יש את המצילה ויש גם איזשהו תוף שפעם אחת בקונצרט שלם הוא חובד בו.
כן, אז בתוף תוף זה חשוב, זה תוף גדול, זה עשה עליי רושם כילד, אבל כשראיתי אותו עם הצלצלים האלה מגן הילדים, עכשיו הוא יכול לעבור קונצרט שלם וצריך אותו איזה פעם אחת לדפיקה אחת. עכשיו, אני ממשיך איתך עם הנמשל, אתה לא יודע מתי גם... מתי אתה נורא קריטי בנגינה שלך, כחלק מהקונצרט השלם?
נכון, זה אגב דוגמה יפה, אבל פה אני ממש מתנצל שאני מכניס דברי חולים, תגיד, לדעתך הוא מקבל משכורת כמו כולם?
תשמע, אני חשבתי גם על זה, רק על הלחץ להפסיד את השנייה הזאת, רק על החרדה, תחשוב, בטח בלילה הוא חולם שהוא פספס את הקטע, דעתי הוא מקבל יותר מכולם.
יפה, אז אתה עוד מצאת בו... עוד נקודה לתוספת.
כן.
ואני אומר עכשיו לצד השני של הסיפור הזה, יצחק פרלמן, שגם כשפוקע מיתר ואתה אומר, זהו, יש לך כביכול את התירוץ הכי לגיטימי, אני כבר לא יכול להמשיך לנגן. כל עוד הכינוך במיתבו, אני מבין את תפקידי. אבל כשמיתר פוקע, כמובן שאם יש זמן ולפני הקונצרט, הכי נכון זה להחליף אותו את המיתר ולשים חדש. אבל לפעמים יש סיטואציה שאתה אומר, על להוציא את הנגינה מהנתון הקיים, משלושת המיתרים, ואז הוא עשה מאות קונצרטים, אני מניח יצחק פרלמן, והקונצרט הזה נזכר לו לאין ארוך מכל הקונצרטים האחרים, דווקא באותו מקום שהוא ניגן על שלושת המיתרים, שהוציא את המיטב מאותו הכרח כביכול, ומצא בו את הטוב.
יפה.
אז אני מניח שאם בדרך כלל אתה בוחר... מיני ניגונים להתוועדותינו, מי יודע איזה מוזיקה קלאסית עשים הפעם, אבל אתה לא חייב, אני רק אומר שלו היה זמן.
כן, לא, אז דווקא יש זמן, ותדע לך שהתחילו לרוץ לי בראש איזה יצירות, או שירים ניגונים חסידיים באמת בהרכב סימפוני או פילרמוני, אבל דווקא מה שככה, התחושה הכי חזקה מהדברים שלך, זה שורה שתמיד מרגשת, שכתב גידי דבוש, עזור לי להיות מה שהתכוונת כשבראת אותי, עזור לי להיות כמו שרצית, כשהלחנת אותי. אז נראה לי שנלך על זה.
כמה מתאים.
אז...
אתה חושב מהר תוך כדי התוועדותינו גם להביא ליצירה את השלב הבא שלה.
תראה, וזה שמוטי קופ...
התוועדותינו זה יצירה שלמה, ההתוועדות עם הניגון שאחריה.
וזה שהטכנאי שלנו מוטי קופר מיד מוצא את השיר זה בכלל. אז תודה רבה לך מיכי על המשל והנמשל, ושנזכה להיות כמו שרצו כשהלחינו אותנו. תודה, להתראות.
לחיים, לחיים, כף כסלב שמח.
דמעות זולגות עכשיו מנהר לבן בלב ואין מחסום לנפשי ואת הדרך כותב הכל ברצון בלו להיבהר מושכני אחריך נרוצה עד שנגאל See you. תלך איתי בדין. אני צריך חכמים, תהיה איתי ידים. אלך אחריך מעתה ועד עולם. איזה מדהים אתה אבא, שקראת לי את הים.
עזור לי להיות כמו שרצית כשהלחנת אותי, גידי דבוש. אנחנו ממהרים לצאת להפסקת פרסומות. אחריה נשמע את ה... נמשיך לשמוע את הקולות העוצמתיים גם של אביתר בנאי ובעיקר של הקהל בבנייני האומה השבוע.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 42 עכשיו, והערב בתל אביב, לראשונה, התוועדות של יוטט כיסלב, הקבועה של הרב יצחק גינסבורג, תארך לא בירושלים עיר הקודש, גם לא ביצהר עיר הקודש, אלא בתל אביב, דווקא בלב תל אביב, בהיכל התרבות שם, וכרגיל בבית מדרש הזה של הרב גינסבורג, הכל מלווה בהסברים עמוקים וארוכים. הנה רק טעימה מדברים שכותב איטיאל גלעדי, זה באמת חלק ממאמר שלם. בימים אלה לדאבוננו כל הארץ היא חזית, השם ישמרנו וינחמנו וייתן בנו את העוז ואת התעצומות למגר את מבקשי נפשנו. ועם זאת בפשטות החזיתות העיקריות הן בצפון, בדרום ובמזרח, כולל הבירה ירושלים, בעוד שתל אביב המערבית היא העורף. הדבר נכון גם בציור המפה של התורה, שבה המזרח הוא הקדם, הצד הקדמי שאליו נשואות הפנים, הדרום והצפון הם השמאל והימין, והמערב הוא העורף. ניצחון המלחמה תלוי בעמידות העורף, לא רק משום שהעורף הוא החוליה החלשה והפגיעה, כי אז מתאים לקרוא לו לא עורף, אלא נגיד הבטן הרכה, אלא משום שהוא המקור לחוסן. לכן עם ישראל נקרא עם קשה עורף, גם לשבח. בנפש העורף הוא סמל ללא מודע, למה שנמצא מאחורי התודעה. הכוח לפרוץ קדימה ולנצח תלוי באיתנות ובתחושת צדקת הדרך של העורף. אם חלילה מחרסמים ספקות בעורף באופן לא מודע ואחר כך גם במודע, הלוחמים שבחזית מאבדים את הכוח הנפשי לנצח. ובהכללה רחבה יותר, גם מי שבאופן מודע ניצב בקוטב המנוגד למה שנקרא מדינת תל אביב, מושפע ממנה מאוד באותה סוג של לא מודע קולקטיבי. לכן הפריצה קדימה תלויה קודם כל בהשפעה על העורף וחיזוקו. פרשני לשון הקודש מסבירים שהמערב נקרא על שם התערבבות הגוונים הרבים שבו בזמן השקיעה. לכן זה נקרא מערב. לענייננו המערב הוא מקום ההתערבבות של הדעות השונות זו בזו, ולכן תרבות תל אביב מתיימרת לפתיחות וריבוי דעות וגוונים, בלי להיכנס לדיון האם זאת באמת המציאות, כותב איטיאל גלעדי. מי שרוצה להיות מעורב באמת בעם ישראל על כל גווניו, לא יכול להימלט מהזירה הזאת. ומתוך כל התובנות האלה, כאמור זו רק פסקה משורה של תובנות, ברוח של שליחות וגם הערכה כלפי האתגר התל אביבי, ניפגש הערב כולנו בתל אביב בהתוועדות שמחה והתעלות ביוטט כסלב. לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות, תיכתבו ותחתמו כמנהג חסידי חב"ד לאחל. זה הערב בהיכל התרבות, גם הרב גינצבורג, כן, זה הטלנט המרכזי שם בהתוועדות, וגם בצד המוזיקלי. אגב, הרב גינצבורג עצמו הוא מוזיקאי ומלחין ויוצר ונגן גדול, אבל דניאל זמיר שיארח את קובי אפללו ואת ישי ריבו. והלילה, ממש לפנות בוקר, בשעה 3:37, מגיע עוד מייל של עדכון אחרון, לא עדכון אלא תדריך מהרב גינצבורג לתלמידיו לקראת הערב בתל אביב. אני מניח שבמחלקה היהודית בשבק נדרכו, רגע, מה הולך לקרות פה, אז שימו לב לתדריך. הודעה הזאת היא פנייה אישית שהרב ביקש להעביר לכולם כהקדמה. בימים האחרונים מייצרים גורמים מסוימים רעש תקשורתי שלילי סביב האירוע. בתל אביב צפויה להתקיים מחוץ לעולם הפגנה, ומן הסתם תהיה גם תקשורת. בהקשר הזה, א', מבקשים מכולם בקשה נפשית ממש, לא להיכנס חס ושלום לאימותים עם אף אחד, לא מפגינים, לא תקשורת ולא משטרה, לא צעקות, לא ויכוחים, לא קטטות וחיכוכים, בקיצור, לא להיגרר אחרי פרובוקציות, וגם עשה טוב להרבות אור של אהבת ישראל, אור פנימיות התורה ושמחה שפורצת גבולות ומרקחת התנגדויות. נתייחס לכולם באהבה כדרך החסידות, במאור פנים, בחיוך רחב. אפשר לחלק לחיים, אפשר לחלק סוכריות למפגינים ולהזמין אותם להצטרף להתוועדות שבפנים. בעזרת השם גם יהיה מכתב מערב לחלוקה. לכל זמן, לכל זמן ועת לכל חפץ, האירוע הנוכחי בזמן ובמקום שהוא מתקיים צריך להיות בסימן קירוב לבבות. את השפיצים הפוליטיים שלנו מותר להניח לרגע הצידה, ומי שקשה לו לחייך שיתעלם בסוגריים ויעשה תשובה. מומלץ ללמוד בתניה את איגרת הקודש בקטונתי. ההוראה השנייה, כולם מתבקשים להגיע בבגדי שבת ויום טוב, כך נרומם את האירוע מעל אווירת ההתרחשות ברחוב להתוועדות חסידית אמיתית, מכובדת ושמחה. ולסיום, כל זה מחזק כל אחד ואחת מאיתנו להגיע הערב, לשמוח בפועל עם כולם, להפגין נוכחות ותמיכה, ובעזרת השם למלא ולהציף את היכל התרבות. אמנם צפוי שידור ישיר, אבל אל תישארו בבית, אין תחליף להשתתפות בגשמיות ממש, שכר פסיעות מובטח, ועדכון טכני קטן, הכניסה לאירוע חופשי. אגב, בסוגריים כותבים פה, כדי לא לשלוח מייל ריקני, שזה לא יהיה סתם, אז מצורף שיעור שמסר הרב בברית לפני שבועיים. טוב, נראה לי שיש למה לחכות הערב בתל אביב, גם בתוך היכל התרבות. אם אני אבוא, אני מתלבט אם להיות בפנים או בהתוועדות הזאת שמתוכננת עם ההפגנה שם בחוץ, והסוכריות והלחיים והבגדים החגיגיים. עד שיהיו לנו הקלטות מהערב הזה, הנה הקלטה מחתרתית נוספת מבנייני האומה, מהאירוע שהעיף את הגג לבנייני האומה, כבר סיכמנו אתמול, היה ערב של אלפי נשים באותו מקום עם אותה תוכנית, אבל אנחנו נשמע את ההקלטה עם הגברים, אביתר בנאי וקהל האלפים שרים עד שספתותיהם בלות מלומר די, די, די.
נאו קרמי.
וואו, לחכות עכשיו שנה עד ליוטט כיסלב בשנה הבאה לאורות האלה של בנייני האומה. טוב, וואי, ועוד שנה מעוברת, שמרחם עלינו. סיימנו את התעוררות שלנו עם אביתר בנאי, נאור קרמי והקהל בבנייני האומה. מוטי קופפר היה טכנאי, נשתמע בעזרת השם מחר בעוד 23 שעות. בוקר טוב.